אתם מאזינים לתוכנית חקירה צולבת בהגשת שאול אייזנברג.
מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם ושלום רב באולפן רדיו סול. כאן שאול אייזנברג עם המפיק שוקי אברהם. הבחירות כבר מאחורינו, אנחנו לאחר תקופה ארוכה ארוכה של רעיונות ותוכניות סביב הבחירות שנערכו ב9 באפריל, אנחנו חוזרים לנושאים שגרתיים אבל נושאים חשובים. והעורך שלנו היום באולפן הוא עורך דין אלדר פרץ. צהריים טובים לך.
צהריים טובים שאול, מה שלומך?
בסדר, אנחנו זימנו אותך לשוחח על חדלות פיראון, על פשיטות רגל, נושאים שחשובים לפרט. ולמען האמת אנחנו צריכים להגיד שלא היינו בטוחים, אתמול עוד לא היינו בטוחים שתגיע היום, משום שאתה מתגורר בטווח הצבע האדום.
כן, בהחלט היה אצלנו לילות וכימים מלאי אקשן, אבל הבוקר דיווחו על רגיעה, הילדים ברוך השם חזרו לשגרה, והנה אני כאן.
אתה כאן, ותשמע, יש לנו כבר כנסת חדשה, ואוטוטו החיים חוזרים לשגרה עם כל המשתמע מכך, והרבה מאוד אנשים, הרי אנחנו יודעים, במהלך היום-יום מוטרדים מקשיי היום-יום, מחדלות פיראון, מפשיטות רגל, מחובות, ממצוקות. ובכנסת הקודמת נעשו מהלכים בכיוון הזה, אפילו חוקקו חוקים, ומעניין אותי לשמוע ממך מה אתה צופה בתקופה הקרובה, כאשר יש לנו כנסת חדשה, רעיונות חדשים, ואולי אפילו ימשיכו לדאוג ביתר סט לפרט.
זה בהחלט, אנחנו צופים לכנסת חדשה ישנה, אבל התפקיד המשמעותי ביותר זה בתפקיד תיק המשפטים, שבהחלט יש שם שינוי. אבל לפחות שרת המשפטים היוצאת שירה ככה איזושהי נדוניה מאוד חיובית, שזה חוק חדלות הפירעון, שייכנס לתוקף, אנחנו ממש כבר בפתחו, בחודש ספטמבר 2019, שזה מספר חודשים בודדים.
מה אומר החוק? בוא נרענן את זיכרון, או נידע את המאזינים.
אז מה שקורה למעשה היום, בניגוד למה שנהוג עד היום, ברוח פקודת פשיטת הרגל, החוק החדש יוצר שינויים, חלקם משמעותיים יותר, חלקם פחות, אבל באים ושמים באמת את החייב, את הלקוח שנקלע, את האדם שנקלע לקשיים כלכליים, ושמים אותו במרכז. היום יש מגמה חדשה בבתי המשפט, ודואגים יותר לשיקום החייב, גם ההתייחסות לחייב בניגוד במסגרת הפקודה, אפילו בהגדרות נקרא לזה, אתה יודע, אפילו בניואנסים האלה, אז שמים את החייב במרכז, זה נקרא כבר צו שיקום כלכלי ולא צו כינוס. מטרת תוכנית הפיראון היא כבר לא עניין של הפטר, אלא באמת לייצר כאן תוכנית שיקום כלכלית, כדי שבסופו של דבר אדם מן השורה שנקלע לתסבוכת כלכלית ובחר ללכת בנתיב הזה, יצליח בסופו של דבר להשתקם מחדש ולבנות את עצמו מחדש, שלא יישאר האות קין הזה, מה שהיה נהוג עד היום.
אתה מתייחס לחדלות פיראון טוטלית, למי שהולך להליך של פשיטת רגל. מה לגבי אנשים שחייבים ורוצים להחזיר את החובות, אבל בהתאם לכוח היכולת שלהם?
זה היום לצערי שאול, היכולת הכלכלית של אנשים הולכת ופוחתת. אנחנו רואים המון מגבלה גם מטעם המדינה, מטעם המחוקק, אם זה חוק המזומן החדש שבא ויוצר איזושהי הגבלה, אם זה המידע השיתופי הזה בין הבנקים השונים היום, והתחילו לדרג אותנו ברמת האשראי שלנו וברמת היכולות. אני צופה מכל השינויים הללו, לפחות בדווח הקרוב, גידול משמעותי דווקא בהליכי פשיטת הרגל, ופחות הסדרי חוב מה שהיה נהוג עד עכשיו.
זאת אומרת, אתה בעצם אומר שכל ההסדרים שהיו עד היום, למשל של אנשים שעושים הסדר חובות, חקירות יכולת וכו' וכו', ומשלמים, אחד משלם 1,000 שקל בחודש, אחד משלם 500 שקל בחודש, אחד משלם 2,000 שקל בחודש, אתה חושב שהנושא הזה ירד מהפרק?
הנושא הזה לא ירד מהפרק לגמרי, אבל בהחלט יצומצם משמעותית. הרי במסגרת החוק החדש ניתנה גם סמכות יותר לרשמי הוצאה לפועל לדון ממש במתן הפטר ובהליכים כאלה. אז כל המטרה באמת להפחית את העומס על ההוצאות.
אבל יש אנשים שלא רוצים שיהיה תלוי כנגדם הקלון של פשיטת רגל.
אני מסכים איתך בעניין הזה, אבל שוב אני אומר, זה כבר השתנה. מה שהיה בעבר מפריע לאדם ואומר, אני לא רוצה שיהיה לי את הסמל הזה של אני נמצא בהליך של פשיטת רגל. היום, אם בכל מקרה משתפים מידע בין בנק אחד לבנק אחר, לחברות אשראי חוץ בנקאיות, ובכל מקרה הכל יהיה חשוף לעיני כל ואנחנו נהיה שקופים, אז אני חושב שזה פחות יפריע היום לאדם אם כבר להיות בהליך של פשיטת רגל או לא.
זה יכול להפריע לו למשל בקבלת משרה, בעבודה?
אז נכון להיום במסגרת החוק החדש, גם אדם שבסופו של דבר יימצא בהליך, יהיה לו קל יותר, מה שהפריע בעבר ובאמת היו מגבלות, להשתלב בשוק העבודה.
היו כל מיני מגבלות.
מגבלות, להחזיק ברישיון.
שהמאזינים ידעו אותה. הנה למשל יושב פה מישהו שכבר רוצה לשאול אותך שאלה.
אני מקבל הרבה הודעות. קודם כל, לגבי החוק החדש, זה כמו גבינה צהובה עם הרבה חורים. אוקיי? זה נראה שעשו איזשהו מהלך, אבל המהלך הזה לא בדיוק תורם את הלון. בוא, עכשיו אני אפרט יותר.
אגב, בכדי שזה יהיה מספיק תואמת שלו, צריכים ללכת לעורכי דין, בגלל זה גם יש עורכי דין שלמדו, השקיעו.
עם כל העורכי דין שלמדו, אין ספק.
אני משוכנע שמי שמגיע לידיים ומטופל, שלא יחשוב אדם שהוא קם בבוקר ויטפל בעצמו, כמו שמישהו מטפל בבריאות, שילך לעורכי דין.
זה בוודאי שלא, גם במסגרת החוק יהיה הרבה יותר קשה אפילו לעשות את זה.
כל הנושא של מה שאתה דיברת על, אז בזמנו היו עושים חקירת יכולת, ואז אתה משלם סכום מסוים, זה גם האנשים הפרטיים יכולים לעשות את זה לבד. כשאתה מדבר על פשיטת רגל של בן אדם שבה, שהמדינה אומרת, אוקיי, בוא נתעסק בבן אדם עצמו, בפושט רגל עצמו, ונעשה לו תוכנית שיקום. אז למשל, החוק לא מתייחס לעובדה של אם לבן אדם יש דוחות תעבורה, או הוא חייב כסף לביטוח לאומי. אז החוק לא מתייחס לעניין הזה, כי מה שקורה אחרי שבן אדם, אחרי שבן אדם יוצא מפשיטת רגל, אז נוחת עליו משרד התחבורה, החובות שיש לו במשרד התחבורה.
אז שוקי, אני, סליחה שאני קוטע אותך, אני, אבל יעמיד דברים על דיוקם. אז, אכן יש חובות שמסויגים.
בהחלט, שהם מחריגים אותם מחוץ לפשיטת רגל.
לרשויות מוניציפליות למשל?
לא, אז רשויות מוניציפליות...
היה רחוק שיש להם, הם עושים לך, הם מגיעים לחשבון?
זה לצערי עדיין קיים, ודווקא בזה רצוי שהמחוקק כבר יבוא ויתעורר ויעצור את זה.
אבל כל הזמן אומרים שזה נמצא בצנרת?
זה נמצא בצנרת, שאול, כבר הספקתי לשכוח כמה פעמים אמרו לי שזה נמצא בצנרת ושום דבר לא השתנה.
אבל זאת אומרת, הם ממשיכים לחדור לאנשים בגלל איזשהו דוח חנייה של 200 שקל ולעשות לו עיכול ולעשות לו נזק בלתי הפיך, פתאום הוראת הקבע של החשמל לא קובדה ומנתקים לבנזם את החשמל.
זהו, לא, לא, זהו. בוא נפריד רגע, אמרת פה שני דברים שונים.
לא, אבל אני רוצה שכן תתעכב בזה.
העניין של החשמל זה באמת חברת החשמל, ואם לא משלמים אז יש את המגבלות שלהם, והם עדיין פותחים תיק בהוצאה לפועל ומבצעים הליכי גבייה.
לא, אבל אני, לא הכוונה שלי, הטענה שלי פה לא הייתה נגד חברת החשמל, אלא אם אדם לא שילם את דוח החנייה שלו.
שכתוצאה מכך, כי הוא נמצא בחריגה בחשבון.
יש, בוודאי, ולא כיבדו את ההוראת קבע של חברת החשמל, או לא, לאו דווקא של חברת, את המשכנתה, או כל דבר אחר, היום, בגלל 200 שקל עשו לו נזק של אלפי שקלים.
אז היום באמת, היום יש קצת יותר עניין גם שהבנקים באמת לוקחים את העיכול הזה, שמים אותו בצד ונותנים לחשבון השוטף לבוא ולפעול. זה באמת נוגע המקרים האלה של הנזקים או אי כיבוד, אנשים שבאמת מדי חודש נמצאים ככה על הקסקס ומחושבים עד השקל האחרון. אבל דוחות חנייה זה משהו שלצערי זו עדיין את ה...
זה חוק מנדטורי,
המחלה
נכון?
הזו...
זה חוק מנדטורי?
כן, מנדטורי מתקופת פקודת המנדט, מתקופת המנדט, פקודת המסים.
זאת אומרת, מה שהבריטים היו עושים למי שלא היה קונה כהלכה, היום עושים את זה לכל אזרח מן השורה במדינת ישראל.
כן, אבל אנחנו מדברים על חדלות פיראון.
לא,
אתה מדבר, אנחנו מדברים על מצב שעושים לבן אדם פשיטת רגל.
הנושא הזה אבל צץ בעקבות מה שאתה אמרת.
כן.
כי אם אדם הולך ועושה היום פשיטת רגל, או הסדר חובות, ו... לא מכירים בזה.
לא, זהו, הדוחות נכנסים. מה שלמעשה מסויג זה הליכים פליליים, אם אתה מקבל כנס במסגרת הליך פלילי כזה או אחר, שזה בסדר ואפשר להבין, כי בסופו של דבר זו סנקציה להתנהלות פלילית. וחוב המזונות שבאמת בא בסופו של יום להגן על הילדים.
הדוחות היום כן נכללים?
אבל דוחות, חובות עירייה, כל הדברים האלה יש להגיש תביעת חוב. דווקא להפך, חשוב לבוא ולהדגיש בעניין הזה, אתה מקודם הזכרת את הגבינה עם החורים שוקי, אבל דווקא פה המחוקק בא ואומר משהו אחר. היום, אם אתה חייב לרשות המיסים, ביטוח לאומי, חיוצא בזה, ונכנסת לפשיטת רגל, רשות המיסים מגישה היום תביעת חוב, היא נמצאת בדין קדימה. כלומר, רוב הכסף שהצטבר בקופת הנשייה, אפילו אם לא כולו, ילך לטובת המדינה. ילך לטובת המדינה. בא המחוקק, אמר, בסופו של דבר מי נפגע בו? אנשים הפרטיים הקטנים, אתה יכול להיות שיהיו חייבים לך 3,000 שקל. במצב כזה אתה תגיד, אין לי טעם בכלל להגיש תביעת חוב, כי אני לא אקבל את הכסף. בא המחוקק, אמר, תשמעו, כל מי שנמצא בדין קדימה יקבל רק 25% מהחוב.
אבל אז הוא תובע אותך על השאר, ומיד...
לא, השאר הוא הופך להיות בדין רגיל, הוא לא תובע אותך עדיין באישי.
לא, סיימת את הפשיטת רגל.
זהו, זה נמחק.
גם ביטוח לאומי?
גם ביטוח לאומי. כל החובות של נגד המדינה, גם רשויות מס, מיסים, חיוצא בזה, מגישים תביעת חוב ככל אדם מן היישוב.
זאת אומרת, מה שנשאר לאותו פושט רגל, זה רק הנושא של ה...
של המזונות, שאפשר גם במסגרת תהליך להפחית אותו ולקצוב סכום מסוים. והליכים פליליים הוא
ואז הוא צריך לעשות תהליך נוסף עם המזונות, הוא צריך לקצוב את הסכום שהוא יוכל לשלם, כי הוא עכשיו יצא מפשט רגל.
אלדר,
זה מקרים הרבה יותר בודדים, הרבית האנשים הם לא במזונות.
אתה הרי עוסק בזה ביום יום. אתה מרגיש שהציבור בכלל מודע לכל מה שעומד בשער?
הציבור פחות מודע, לכן כן חשוב שאם בן אדם מחליט ללכת בסופו של דבר להליך הזה, אז באמת לבוא ולהתייעץ עם גורם מוסמך, כדי שיוכל לבוא ולהסביר על המהלכים האלה. אנחנו תמיד באים ומסבירים את העניין, כי אחד, לא תמיד פשיטת הרגל היא הפתרון. הרבה פעמים, כמו שאמרת מקודם, הסדרי חוב, הפחתות של החובות, אנחנו עושים את זה מדי יום, הסדרי חוב והפחתות משמעותיות של החוב, ואז אין את האות קלון של האדם, והכי חשוב התהליך שבו הוא נמצא. עדיין, למרות השינויים לטובת החייב, למרות החקיקה החדשה, חשוב להבין שאול, זה הליך לא קל לאף בן אדם.
מה זה נקרא? הליך של כמה זמן?
ההליך נכון להיום, עד שמוגשת התוכנית הפירעון והדיון, היא 18 חודש, אבל בסופו של דבר...
ב-18 חודשים האלה, חל על האדם, מוישה או יעקב או יצחק, כל מיני חלות עליו הגבלות.
בוודאי.
כמו למשל...
עיכוב יציאה מן הארץ.
מה זה נקרא? אדם כזה לא יכול לצאת מהארץ?
לא יכול לצאת מהארץ עד סוף ההליך, לא רק ב-18 חודש.
הוא לא יכול לצאת גם אם מישהו מפקיד עבורו... אני שמעתי שאנשים מפקידים עבור אנשים...
עוד פעם, אנחנו נכנסים נקרא לזה למקרים המיוחדים. לא, תסביר.
אם אנחנו כבר נותנים שירות לציבור, בוא ניתן לציבור שירות, שיבין מה הוא יכול ומה הוא לא יכול. לפעמים לוקחים לבן אדם גם את רישיון הנהיגה, אני מבין.
אז זהו. אז בוא נחלק עוד פעם.
זה כשמדובר על חובות של התעבורה.
לא, רק תעבורה, גם במסגרת ההוצאה לפועל, כל חוב אני יכול לבצע הגבלה על רישיון נהיגה, ובן אדם לא יכול לחדש. אבל זהו. חלק מההגבלות במסגרת הליך הפשיטת רגל באים לטובת החייב ומבוטלות. למשל, חידוש רישיון נהיגה זה משהו שאני יכול לחדש במסגרת הליך פשיטת הרגל. דווקא חשבון בנק הרבה יותר קל לי לנהל בהליך פשיטת הרגל. אנחנו משיגים אישורי פתיחת חשבון בנק, עיכובי הליכים, האדם חוזר לבוא ולנהל, יכול להפקיד
מסקרות
במסגרת הליך הפשיטת רגל.
כן, אבל אתה יודע, הבנקים פה גם כן בערבון מוגבל, הם לא נותנים לך כרטיסי אשראי אחרי שאתה מסיים את הפשיטת רגל, אתה לא יכול להוציא כל כך מהר.
אבל היום, היום שוקי זה הרבה יותר קל, היום שמה? גם כל חברות האשראי יוצאות למעשה מהבנקים. הכל הופך להיות היום למעשה על ידי גורמים חיצוניים.
אני לא מבין מה ההיגיון במה שאתה אומר שלא נותנים כרטיס אשראי, הרי כרטיס אשראי לא מכובד אם אין כסף בחשבון.
לא, בסדר, אבל סיימת את תהליך פשיטת רגל, אתה כבר לא חייב כסף, אתה מתנהל בצורה נכונה, אתה מרוויח 6,000-7,000 שקל, ואתה רוצה להתחיל לחיות, אוקיי, אתה רוצה לנסוע לחול, אתה רוצה לעשות משהו.
אז היום זה משתנה, היום זה משתנה.
הנושא של חול מעניין. הנושא של חול מעניין, כי אני שומע שכל אלה שבפשיטות רגל וכל זה, הולכים ל...
אפשר לצאת באישורים, זה לצרכי עבודה, מטעמי דת, רפואי, וגם לפעמים חופשות, חופשות משפחתיות ספציפיות, אם המשפחה היא בחול, אפשר לבוא ולצאת, אנחנו משיגים את האישורים האלה.
וצד שלישי צריך להפקיד ערבות.
צד שלישי חותם, או שמפקידים סכום מסוים.
זאת אומרת, המטרה היא לא לפגוע בבן אדם, המטרה היא למנוע מכך שבן אדם ייסע לחול ולא יחזור.
המטרה, כן, המטרה באמת לבוא ולהגביל את האדם כדי בסופו של דבר מישהו ייכנס לנעליו במקרה והוא לא יחזור. אבל עוד הפעם, אנחנו, אתה יודע, זה נשמע כאילו הכל ורוד מבחינת החיה והכל. צריך להבין, וחשוב שקהל המאזינים יבין את הנקודה הזו. גם כשנכנסים להליך, ואני מייצג את החייבים, ואני רואה את בסופו של דבר את הכאב, את ההליך הלא פשוט שהם עוברים. גם אם זה מבחינת אפשר לצאת מהארץ, ומתנהל חשבון בנק, ונכון שיש היום יותר הקלות, הקלות האלה לא הגיעו סתם לטובת החייב, אלא יש פה בסופו של יום איזון וחשיפה מאוד גדולה מצד החייב. צריך להבין, הליך של פשיטת רגל נכון להיום פוגע בפרטיותו של אדם, פוגע בחירות שלו, בחופש התנועה, פוגע בהמון חוקי יסוד של בן אדם. לכן צריך להבין שההליך הזה הוא לא פשוט.
אבל היום, מצד שני, אדם שחייב כסף, אז צריכים לבדוק טוב טוב. כן,
אבל שאול, מה זה אדם חייב כסף? אתה יודע, אנחנו מתארים את זה בצורה, הרבה פעמים אדם חייב כסף, אז צריכים לבוא ולזכור בסופו של דבר שכל חייב הוא בסופו של דבר גם אדם קודם כל. ושוב, כחלק נכבד מעניין של ייצוג חייבים, אני רואה את זה שאתה משוחח עם נושים ויש רצון מצד החייב לשלם, ולא כל חייב רוצה להגיע להליך של פשיטת רגל. לאו דווקא נושים באים ומוכנים לבוא ולהגיע להסדרים. הרבה פעמים לצערי, גם הקולגות שלי שיותר מייצגים נושים, אם זה גופים גדולים אני מדבר, אני לא מדבר על נושה קטן שכמו מעמדו כמעמד החייב פחות או יותר. אני מדבר על אלה שמייצגים בנקים, חברות אשראי. פחות באים ונוטים להתפשר ולהסתדר.
אם החייב לא יכול לשלם, אז מה הם משיגים מזה שהם מציגים?
אז קצת מאחורי הקלעים אני אספר לך, כשאתה בא ומשוחח עם עורך דין...
לא קצת, תספר הרבה, שנדע.
אני אומר לך,
כשאתה... שהציבור שהמאזינים...
משוחח עם עורך דין של בנק, והוא אומר לך בשורה התחתונה, off the record, תשמע, בפועל לא מעניין באמת הבנק אם הוא יגיע לפשיטת רגל או לא יגיע לפשיטת רגל, כי מבחינתו ברגע שהוא מגיע לפשיטת רגל אפילו לבנק יותר, כי הוא מכריז על זה כחוב אבוד, והוא מתכזז על זה מול רשויות המס, מול המדינה, אז מי משלם בסופו של דבר את החוב הזה? זה לא הבנק, זה אתה ואני, משלמי המיסים, זה מה שקורה בפועל. אז לאף אחד אין אינטרס באמת לבוא ולהפחית עכשיו לחייב 100,000 שקל או 200,000 שקל או אפילו 30,000 שקל. כעורך דין של בנק, הרבה יותר קל לבוא ולהסביר לבנק, תשמע, החייב נקד בהליך של פשיטת רגל, אין לי מה לעשות, זה מציתי את יכולת הגבייה שלי, לעומת לבוא ולהגיד לו, ויתרתי לו על 50-60-70% מהחוב. ירים הבנק גבה ויגיד, למה הרמת? למה ויתרת לו? זו בדיוק הנקודה שצריך להתעסק איתה. אז הרבה פעמים עורכי דין ישירות אומרים לי, תשמע, לך לפשיטת רגל, גם לי תעשה חיים הרבה יותר קלים.
תגיד לי, יש פה עניין של גילאים? למשל, אדם יותר צעיר רוצה להימנע מפשיטת רגל, או להיות בפשיטת רגל ולצאת מזה מהר. אדם יותר מבוגר אומר,
זה בהיגיון הבריא שלנו. בגדול אין הגבלה, כן? אתה יכול להיות בן 18, יש לך היקף חובות שאתה עומד בהגדרות החוק, שהוא רף מאוד מאוד נמוך היום, כ-20,000 שקלים.
לא, 130, לא?
לא, 130 זה עניין שאם נושה מגיש את הבקשה בזה. הרף עצמו הוא מאוד נמוך.
ב-20,000 שקל עושים היום פשיטת רגל?
היום... לצערי יש מספר אנשים שדוחפים לשם, אני לא בעד אף פעם, אני בעד לבוא לפתור את העניין הזה בצורות יפות, בחובות, כי בסופו של דבר באמת יש את הסנקציות ואת ההשלכות ואת הפגיעה באדם, בייחוד באדם צעיר, כי הוא כן ירצה בעתיד משכנתה, הוא כן ירצה בעתיד אולי לפתוח עסק, להיות עצמאי, חבל לבוא ולסגור בפניו את השערים האלה, שהוא יהיה נתון לחסדיו של בנק כזה או אחר, הוא נותן אשראי כזה או אחר, בהיבט הזה. אבל כן, ישנם צעירים, 20 פלוס, שנקלעים להליכי של פשיטת רגל, וישנם גם אנשים הרבה יותר מבוגרים. גם כאן המחוקק דרך אגב
עשה שינוי. אדם בן 80 למשל, יש לו טעם לעשות פשיטת רגל?
הרבה פעמים אנשים ש... תשמע, שאול, עכשיו הגיע לבן אדם, כמעט בסביבות שנות ה-80, ואמר לי משפט מאוד יפה, אמר לי, תשמע, אני רגיל לחיות עם החובות. אני כבר חי איתם אולי איזה מעל 20-30 שנה, הכל בסדר. אבל אני רוצה למות בכבוד. רוצה לדעת שסיימתי את הכל מאחוריי ורוצה לצאת. אז לפעמים זה השיקולים. לא בגלל עכשיו שרוצה לקבל אשראי מהבנק, לא בגלל שרוצה לקחת משכנתה, או לא בגלל שגובים דופקים לו על הדלת ומאיימים לקחת לו עכשיו את הספה המקרר או דבר כזה או אחר. לא זה מה שמניע אותו, אלא מניע אותו באמת של... תן לי לבוא וללכת מהעולם הזה באמת בכבוד, כי...
אנחנו עוד נגיע לנושא הזה של דופקים בדלת ומוציאים לאדם את ה...
זה המצבים הכי כואבים.
לא, אבל...
זה הרגעים שאנשים מתעוררים שיש להם חוב.
ואז הם מבינים שכדאי להם לעשות פעולות כמו של פשיטת רגל.
צו תשלומים, עיכוב הליכים, פשיטת רגל, כל הליך בהתאם למצב הספציפי.
ברגע שאדם עושה צו תשלומים, או עיכוב הליכים, או פשיטת רגל, אי אפשר לבוא אליו ולהמשיך לרדוף אותו.
לא, יש עיכוב הליכים, בזה זה מסתיים. אני לא אגיד לך שלא מנסים, כן? עדיין באים משרדים, שולחים את המכתב התראה, שולחים את הגובה, אבל ברגע שיש לך החלטה שיפוטית, אתה מציג את זה, אם זה לגובה בדלת, או עונה בכתב בחזרה לעורך הדין של נושה כזה או אחר, אני נמצא בהליך פשיטת רגל, הנה צו כינוס נכון להיום, במסגרת החוק החדש זה ישתנה, זה מעכב את ההליכים, ואתה יכול לישון קצת יותר טוב בלילה.
אז בוא ניתן לשוקי, שוקי תשאל בבקשה.
שואל אותי מאזין.
זה תמיד נושא בוער, אתה יודע, היום המצב הפיננסי.
חלק מהשאלות שאני שואל זה ממה ששלחו עכשיו בקבוצה של הוואטסאפ. מאזין שואל אותי, הוא אומר, הוא שמע את מה שאתה אומר לגבי החובות של משרד התחבורה, הוא אומר שהוא נמצא בפשיטת רגל, הוא משלם את התשלומים השוטפים, אבל הוא יודע שכשהוא יסיים הוא יצטרך להתמודד עם משרד התחבורה, עם הרישיונו, עם הדוחות המנהלתיים שהוא קיבל.
אז עוד פעם, השאלה אם זה דוח משטרתי
של כנראה של משטרה, לא, של משטרה.
אם זה דוח של משטרה, אז כן.
אז הוא שואל, מה הוא יכול לעשות עכשיו, שהוא נמצא בתוך ההליך פשיטת רגל, כדי שהוא יסיים, כי הוא אומר, יש לי עוד הרבה זמן עד שאני אסיים את התשלומים, וחבל לי להיכנס למשפטים ולעיקולים נוספים. שאלה אם הוא יכול, הוא לפנות עכשיו לרשות של התעבורה.
ולהגיע איתם להסדרים.
אם זה שווה לו, לא שווה לו.
כרגע במסגרת ההליך, ברגע שנמצא, אז לחייב אסור לבוא ולהגיע להסדרים מחוץ להליך עצמו, כי זה מה שמוגדר בשפה המשפטית כעדפת נושים. אבל בוודאי שאני מציע לו לבוא לפנות לנאמן שלו, לבעל התפקיד, להציג בפניו את התמונה, כי השאלה באמת מה היקף החובות בהליכי הגבייה האלה. והוא יכול לפחות לבוא ולקחת את זה כחלק מהעניין. זה משהו שבהחלט אפשר לעשות. כחלק מהצעת ההסדר, כחלק מהתוכנית הפירעון המאושרת, אפשר לקחת בחשבון את החובות שיחכו לו לאחר מכן, ולפחות שהנאמן ינהל את המסע ומתן בשבילו, ויפתור את זה כבר.
הנאמן זה אותו אחד שעשה לו את הפשיטת רגל?
לא, בעל התפקיד שממונה מטעם בית המשפט.
זה שעשה לו את הסכום של התשלומים?
כן, זה שקבע את סוף התשלומים, זה שזימן אותו לחקירה, זה שאלה הוא מרגיש את הדוחות.
אתה צופה שתהיה התעוררות גדולה מאוד בכל הנושא הזה, בטיפול בדברים האלה?
מבחינת מה טיפול?
ברגע שהחוק ייכנס לתוקפו, החדש?
תראה, החוק החדש, אני לא חושב שהחוק החדש ישנה הרבה, הוא יכול לזרז את ההליכים. אני, מה שאני פשוט חווה ורואה, יש עלייה מאוד משמעותית מדי שנה, בערך ב10% בכמות פושטי הרגל החדשים שנכנסים להליך. וזה דווקא בגלל מצב השוק. דווקא אני חושב שהחוקים החדשים שחוקקו, כמו שאמרתי קודם, דווקא חוק הגבלת המזומן, ודווקא החוק של השיתוף במידע צרכני בין הבנקים ובין נותני השירותים השונים, דווקא שם אני חושב שזה דבר שיגביל אותנו יותר כצרכנים, כאזרחים, מה שיוביל בסופו של דבר להליך חדות פירעון הרבה יותר מהיר. כי היום אתה יודע איך אנשים, הם מתגלגלים. לוקח הלוואה אשרה מגוף חוץ בנקאי פה, לוקח הלוואה מבנק שם, ומתגלגל. היום, בעקבות החקיקה החדשה, ההתגלגלות הזו, אני מניח, תעצר בשלב הרבה יותר מוקדם, ואז לא יהיה מנוס לצערי.
כן, שוקי, יש לנו עוד מאזינים שמבקשים לשאול.
יש.
בבקשה.
אוקיי. אבל תבחר את השאלות הפיקנטיות.
קודם כל, הפיקנטיות,
הכל פיקנטי בתחום.
הבחור שמתכתב איתי די הרבה עכשיו, הוא אומר שהכיף שלו קרוב ל1.5 מיליון שקל, ואז הוא שואל את עצמו...
חובות מנהלתיים של כנסות? לא. סך החובות בהליך
הפשוט. סך החובות שלו, והוא מדבר על משהו כמו איזה 80,000 שקל חובות מנהלתיים שהצטברו. הוא אומר שהוא פנה לעורך הדין, היא לא הציעה לו של הסיוע המשפטי, שאגב גם פה יש לי משהו גם להגיד על הסיוע המשפטי, תכף אני אגיד לך את זה. הוא אומר שהוא פנה לעורך הדין, היא לא המליצה את מה שאתה ממליץ לפנות לנאמן. Okay. הוא שואל האם הפנייה לנאמן תעשה לו נזק פתאום באיזשהו רגע, אם אתה רוצה לשלם פה אז מאיפה יש לך ובוא תשלם יותר.
לא, אז עוד פעם אני אחדד.
תחדד.
הפנייה עצמה לנאמן, לבעל התפקיד, הרי הוא יודע על החובות האלה, אתה הצהרת עליהם ביום שהוא הגיש את הבקשה, המאזין הצהיר עליהם והנאמן מודע לכך. אני לא בא ואומר ליזום פנייה לאותו גורם שלא אני חייב כסף ולהגיע איתו להסדר ורק לידע את הנאמן. אני בא ואומר שבמסגרת תוכנית הפיראון בסופו של יום, שאני מציע לבית המשפט איזה סכום יש לי את היכולת הכלכלית לעמוד בו כדי לקבל את ההפטר המיוחד.
אבל מסתבר שלא התייחסו לחובות האלה. זאת אומרת, זה נרשם לו בתיק.
כחלק מהעוגה לא. אבל אני כן ארצה שהנאמן יכניס את זה לשקלול הסופי שלו כשהוא יבוא ויאשר את תוכנית הפיראון.
ואם, על זה אני שם דגש. אבל אושרה לו תוכנית הפיראון.
אז אם אושרה לו, אז חבל מאוד שבאמת זה לא עלה על הפרק. אנחנו עוד פעם, אני כשאני...
הוא מצא... יכול לעשות משהו בנדון?
הוא יכול עדיין לבוא ולפנות לנאמן אם הוא לא סיים את תוכנית הפיראון. רצוי לבוא ולפגוש ולראות אולי לחדש ולפנות בבקשה לבית משפט, להפחית באופן חלקי את תוכנית הפיראון. כי אנחנו עושים את זה. אני למשל, היה חוב מזונות, שאני אמרתי לך שהוא מסויג. אנחנו במקרה אחד שלנו ללקוח שלי, מה שעשינו, הצלחנו בסופו של דבר להגיע להסדר עם הנאמן, ש-50% מהחוב, כן יוכר במסגרת הליך הפשר, במסגרת ההצעה של תוכנית הפיראון. ואז רק 50% הוא מגיע בסופו של דבר לאחר ההליך להסדר חיצוני איתם, במקום שכל 100%. אז זה משהו שבהחלט מצד אחד, במקום שיהיה לו עכשיו חוב של 80,000 בחוץ בעניין הכנסות האלה של המאזין, הוא יכול לבוא ולבקש לפחות ש-40,000 יכללו בפנים, ואז את ה-40,000 הנותרים הוא יגיע אחר כך בדין ובדברים עם הרשות. ואז עם הרשות...
יצא לך פעם להגיע בדין ודברים עם הרשות?
בוודאי, גם אנחנו מפחיתים מהריביות, כנסות, כל
לא,
הסכומים
הם
האלה יורדים.
הם לא נותנים שם תשלומים כמו
לא,
שצריך.
הוא מסביר
הם, הם באים ואומרים, יש לך 40 אלף, תשלם 4 תשלומים, בוא נסגור.
אבל אם בן אדם הולך...
ואם לא, אז אתה בבעיה.
אני מאמין שבסופו של דבר צריך לדעת לעשות את העבודה. אני אומר לך, אנחנו גם מוחקים חובות של ארנונה, שזו גם רשות, והרשות בין הקשות ביותר.
אלה פחות אני חושב שהן בעייתיות. אבל אם כבר באמת דיברנו...
תראה, חניה בסופו של דבר זה קרן. אז אפשר לבוא ולהגיע איתם לדין ודברים, לחזור לחוב הקרן שלי, ואם אני 80,000 שקל, הרי זה לא כנסות שהוא קיבל כקרנות.
לא.
זה ריביות, זה איחורי,
עצמדה, עורכי דין וכן הלאה.
כנס על כנס, שכר תראה. את כל הדברים האלה אפשר לבוא בסופו של יום להפחית. אז...
Okay. עכשיו, דיברנו על פשיטת רגל. במקרה אני מכיר בחור שלקח עורך דין שעשה לו פשיטת רגל, הגיש לו את המסמכים, קיבל צו תשלומים של נדמה לי 1,500 שקל.
אוקיי.
הבן אדם לא משלם עד היום שקל כי אין לו. אין לו. הוא פנה לעורך דין, בגלל שאני מכיר, הוא חבר של הבת, פנה לעורך דין, והוא אמר לו, תשמע, אני לא יכול לשלם את הסכומים האלה. אמר, אני את התיק שלי סיימתי מבחינת
סיוע משפטי.
אני הצעתי לרשום מכתב לשופט, להגיד, תקשיב, אני צריך לשלם 1,500 שקל ואין לי. אני לא יכול לשלם, אני רוצה להיכנס לתהליך, אני רוצה לעמוד בתהליך, אבל אני לא מצליח. שאלה היא, מה הוא יכול לעשות במצב כזה? דבר שני, למה בסיוע המשפטי יש את ההרגשה שבאמת מי שהולך לסיוע המשפטי הוא סוג ב'?
קודם כל, לגבי התחושה, אתה יודע, זה...
גם העורך דין, דרך אגב, הוא עורך דין סוג ב'.
לא, זה דווקא אני אסייג, יש המון עורכי דין טובים שאני גם מכיר באופן אישי וקולגות שעובדים מטעם הסיוע המשפטי.
אתה לא, אתה ברור שלא תגיד.
כן, לא, אבל...
אוקיי. לא, אבל זה נראה כאילו, אתה הולך לסיוע משפטי, אז אתה מקבל עורך דין שיאללה, הנה, עשיתי את העבודה, תנו לי את הכסף שלי, סיימתי איתך, כמו אותו עורך דין במקרה הזה שאני באופן אישי יודע.
אז אני אגיד...
1,500 שקל הוא קיבל, אבל הוא לא משלם שקל.
אז אני אענה לך על זה שוב, כי זה שאול אוהב ככה שאני חושף מאחורי הקלעים.
רגע, אבל על מנת שתוכל לענות בצורה יותר מפורטת.
כן.
כשהוא בא ואומר שאדם צריך לשלם 1,500 שקל בחודש בהסדר, כן?
אוקיי.
כמה הוא צריך המינימום להרוויח כל חודש? הרי זה צריך להיות בן אדם שמרוויח לפחות, אני יודע, את שכר המינימום, לא?
קודם כל, הציפייה בכל הליך הפשר שבן אדם ראשית עובד וממצא את כושר ההשתכרות שלו, ומרוויח את שכר המינימום זה לכל הפחות. ב-1,500 שקלים הציפייה אפילו יותר, אבל זה לא צווי תשלומים קודם כל שמאפיינים אנשים שבסיוע 1,500 שקלים. בדרך כלל אנשים שפונים לסיוע ומקבלים את הצווי תשלומים, אז זה נע ב-150 שקלים, 200-300 שקלים, זה צווי התשלומים שנפסקים.
אני הצעתי לו לשלם 500.
אז אם זה 1,500 שקל שם, אז כנראה שיש שם איזשהו מחדל...
הוא מביא 20,000 שקל בחודש.
יש שם איזשהו מחדל בבקשה שהוגשה, כי אז באמת לא דופחו כל ההוצאות שלו, והפער בין ההכנסה להוצאות, הראה שיש יכולת לעמוד בזה. זה משהו שהוא לא מסתדר ולא הגיוני.
עכשיו, זה לא יכול לקרות למי שיש רכוש. כי אם לאדם יש רכוש, אומרים לו, תמכור את הרכוש, תחזיר את החובות, ותלך אז להסדר.
גם לא. אני אפתיע אותך.
אז תפתיע אותנו.
גם במסגרת הליך של החדות פירעון, אדם עם נכסים יכול לבוא ולפנות במסגרת תהליך, יש אנשים עם בתים, שוב, שאנחנו באים ומצליחים לבוא ולהגיע להסדרים, תוך כדי גם שימור הנכס שלהם. כי גם מימוש נכס זה לא דבר של מה בכך, השאלה אם יש קטינים, אין קטינים, נשוי, לא נשוי, של מי הזכויות. יש המון המון היבטים שצריך לבוא ולהתייחס אליהם במצב כזה, והכל לוקחים בחשבון, ולכן צריך לבוא ולהכיר את העבודה, ואנחנו מכניסים את הכל בסופו של דבר למשוואה, ומאבדים את כל הנתונים המספריים, כדי להגיע לשורה תחתונה עם מספר.
אנחנו עם חקירה צולבת, עם עורך דין אלדר פרץ, על נושא החדלות פירעון, והפשיטות רגל, והמצוקות של החייבים.
היום יומיות.
עכשיו, אנחנו מדברים על המצוקות של החייבים, מה עם הנושים?
תראה, אני יודע, אני מייצג...
אתה מייצג גם נושים.
אני מייצג גם נושים, אבל בעיקר גם חייבים, אז אתה יודע, אני ככה נוטה יותר לליבם של החייבים, באמת, ולכאב של התהליך, אבל נושים נבחין ביניהם. חשוב מאוד להבחין ביניהם, שאול. יש פה את הנושים הגדולים, שזה באמת בנקים, חברות אשראי וכיוצא בזה, שחלילה אני לא מזלזל, כן? כי בסופו של יום...
עליהם אתה אומר, לא צריך לרחם.
זה לא עניין של לרחם, אבל אני בהחלט חושב שאפשר לבוא ולהפחית פה את, וקצת ריביות שהצטברו, כי אתה יודע, הרי ברגע שהלוואה נכנסת לפיגור לצורך העניין, או אשראי שלא משולם, זה באופן אוטומטי עובר לריבית חריגה, ריבית פיגורית.
כן, אבל לא היינו
אנחנו
רוצים,
מגיעים ל-19%
לא ריבית. שהוא בא למכולת ששלושה אנשים חייבים לו 50,000 שקל, או 30,000 שקל, או 40,000 שקל,
הוא יגיע לפשיטת רגל גם.
יסחבו אותו איתם.
נכון, אתה יודע, זה סוג של מלכודת העכברית
שאנחנו צריכים לצאת ממנה. איך מוצאים את הנוסחה על מנת להקל על כולם?
אז יפה, אז קודם כל, זה לא שיוצאים עם אפס חובות מהליך פשיטת הרגל, זה חשוב להבין. אתה, קודם כל, התשלום החודשי שאתה משלם כל חודש מצטבר בקופת הנשייה של הכינוס ועומד לזכותם. כל זכות שיש לה חייב, אם זה כספי פיצויים וכיוצא בזה, לוקחים לו את זה וזה נכנס לקופה, ומבקשים ממנו, בהתאם ליכולת של כל אחד ואחד, איזשהו סכום לבוא ולהוסיף בקופה. יש הפחתה מהחוב, אבל מצד שני, יש גם תמורה. הרי באיזה מצב הנושה עומד כיום, חשוב להבין. היום, נגיד, אני כנושה של חייב. עשיתי נגדו הליכי הוצאה לפועל, פתחתי תיקים, השקעתי עוד ועוד כספים, כי כל הליך עולה לי עוד כסף, אני מוציא עוד כסף מהכיס למרות הנזקים שנגרמו לי, החייב לא משלם לי. דווקא במסגרת הליך של פשיטת רגל, שהסתיים ההליך, גם לי כנושה, זה עושה לי שכל. אחד, בסוף אני אקבל משהו, שתיים, זה נותן לי את השקט הנפשי גם של טוב, בוא נשחרר את העניין הזה. אבל גם כאן בא המחוקק, וזה יפה מאוד שבאמת זה נעשה על ידי שרת המשפטים אילת שוקד במסגרת החקיקה
עצמה. היא לא בפוליטיקה, מה אתה כל הזמן...
אבל היא עדיין עשתה את המהלך הזה, ויאמר לזכותה, אתה יודע, אנשים שביצעו דברים טובים, צריך לבוא ולהגיד לזכותה.
שאול, אני מבין שיש לך בעיה עם שרת
המשפטים.
צריך להגיד לזכותו של אדם כשהוא עושה דבר טוב.
לא, זה בסדר, זה בסדר. תגיד לי, אבל עוד לא המציאו אבל... את החוק או את ההליכה לקראת אותו נושה שהוא נפגע והוא הולך לקראת החייבים כדי לה... ואת הנוסחה שתקל גם עליו. למשל, אמרנו דווקא בכוונה, אנחנו הולכים לבעל המכולת או לבעל העסק הקטן.
אז היא הקלה עליו, היא הקלה עליו. קודם כל היא באה ואמרה שכל החובות, הרי הרבה חובות, בעיקר של המדינה, נמצאים בדין קדימה. מה זאת אומרת? נמצאים בעדיפות. בא המחוקק אמר עד היום, גם כשהחייב כבר שם כסף על השולחן, סכום כלשהו, באה המדינה, לקחה את הכסף ושמה בכיסה.
יש איזשהו רעיון
שעליי... אז המחוקק בא ואומר, אנחנו מסתפקים ב-25% עכשיו.
בסדר, מסתפקים ב-25%, אבל בואו נחשוב על איזה רעיון פרוע. תאר לך, אתה היום בעל המכולת. שלושה חייבים, חייבים לך 50,000 שקל. והיה אם אתה בהסדר מסוים, מוותר על מחצית הסכום.
אבל זה קיים. זה קיים.
מאלצים אותך לוותר.
לא, לא רק מאלצים, במסגרת
פשיטת רגל מאולץ. איך נותנים לך הקלות למשל בתשלומי מס? אבל... על ידי זה שאתה
שותף... אתה בא ואומר שעצם הזה שאני בא ומוכל על חובות, אני אזכה להקלות. כן. אבל היתרה שלך זה חוב עבוד בספרים. אתה מצהיר על זה. אז אפשר לראות בזה כסוג של הקלת מס.
הבנתי.
אתה עדיין מצהיר על החוב הערבות שלך.
זאת אומרת, זה אותו מצב של הבנק שרוצה שיהיה רשם.
כל עסק יכול לבוא ולהצהיר. ואני אקח אותך הצד קדימה שאלה, אתה יודע מה, אתה מדבר איתי על בעל המקולת, הוא גם בעל עסק. מה קורה עכשיו אני כאדם פרטי, שהלוויתי לחבר שלי, לחבר שרציתי לעזור לו כסף, אוקיי, עשינו אפילו הסכם הלוואה, או בלי הסכם הלוואה זה פחות קריטי, והוא לא מחזיר לי. והוא מצהיר עליי במסגרת פשיטת הרגל, ואני מגיש תביעת חוב. מה קורה אז?
אתה אחרון בתור.
אני אחרון בתור, כמו מרבית הנושים הקטנים, וגם כבר כשאני אקבל משהו על מה שלא קיבלתי, על החלק הזה היחסי שוויתרתי עליו, שם רשות המיסים לא תכיר לי, כי אין לי כנגד מה להתכזז. אז זו סוגיה שאולי צריך לדון בה.
מעניין מאוד.
וזה משהו שאין לה פתרון בשלב הזה.
זה אין לה פתרון בשלב הזה, ואני גם לא רואה איך יהיה פתרון.
שואל אותי מאזין.
המאזין הבא עם השאלה הבא.
שואל אותי מאזין, הרי זה אבסורד. כי אם הבן אדם חייב עכשיו כסף, להוצאה לפועל או כל דבר, הוא חייב כסף, הוא הולך לעשות פשיטת רגל, אז איך זה שהוא לוקח עורך דין שמשלם, שהוא משלם לו כסף?
עכשיו אתם מבקשים שנשלוף את כל הסודות.
לא, זאת אומרת, תראה, סתם מה, אתה חייב עכשיו חצי מיליון שקל.
זה צדדי ג' של מוסדרים שרוצים לבוא ולסיים.
בוא נהפוך את השאלה ליותר קלה.
אוקיי.
אתה חולה חס וחלילה.
אוקיי.
איך אתה הולך לרופא אם אין לך כסף?
או לרופא פרטי.
או לרופא פרטי אם אין לך ברירה.
ברוב המקרים, אתה לא מסתפק אם אתה הולך
נאמר,
לרופא פרטי, נאמר, אז אתה יש
בוא
לך.
בוא נאמר שבו ההיגיון
אומר... אבל בינינו היום אתה הולך לרופא פרטי, זה 100 שקל. זה לא... אתה הולך לעורך דין, זה הרבה כסף.
ההיגיון אומר שאם אדם הגיע למצב שהוא הגיע, והדרך היחידה שלו שהוא רואה את האור בקצה המנהרה, ללכת אל עורך הדין שיטפל לו ב... נושא מההתחלה ועד הסוף, הוא תמיד ימצא את הקרובים אליו, את בני משפחתו, את ילדיו, את הוריו, בכדי שיעזרו לו ויתנו לו את הצעד הראשון, לצאת מהבור.
וגם אנחנו כעורכי דין מתחשבים.
הם מחכים ליום שהוא יעלה על הגל.
לא לחלק, אנחנו נביא לך פה כוס מים. אנחנו מתחשבים ופורסים, ובסופו של דבר גם באים לקראת.
תגיד לי, אבל באמת, אלדר, הרוב הגדול של החייבים, איזה סוג של חובות אלה? זה חובות של מצוקה כלכלית יומיומית, או יותר אנשים שהיו נועזים והלכו לעשות עסקים ונכשלו בעסקים?
אז מרבית ההליכים שנמצאים במסגרת פשיטת רגל זה אנשים שניהלו עסק, כשלו, ובסופו של דבר נאלצו לפנות להליך הזה. אבל כיום אנחנו רואים גם מגמה של משקי בית, של אדם שכיר שעובד, לקח הלוואה, מספיק שינוי במקום העבודה שהשכר שלו פחת, מספיק שינוי במצב רפואי, אתה יודע מה, אפילו שינוי חיובי, עוד ילד שבא לעולם, אנחנו רואים שכבר מבחינת יוקר המחיה נהיה יותר ויותר קשה, והוא עוד הלוואה, ועל גבי הלוואה, ועל גבי הלוואה, שבסופו של דבר, אתה יודע, הגיעו מים עד נפש, אני לא מסוגל לעמוד בזה יותר, ואני פונה להליך פשיטת הרגל. הליך פשיטת הרגל זה בניגוד לדעה שרווחה פעם, ומיתוס שגוי למעשה, זה לא נועדה רק לאדם שניהל עסק, זה נועדה לכל אדם באשר הוא. יכול לבוא, אם הוא נקלע לחובות ועונה בהגדרות החוב, ובסופו של דבר יכול לבוא ולמצוא שם את הפתרון ואת התרופה ואת המזור, אבל זה לא מתי קסם, ממש לא.
אבל האם יש הרבה מקרים שאותו אדם שפושט רגל גורר לתוך הספינה גם את אשתו, או להפך, האישה גוררת את הבעל?
זו תופעה שהיא נפוצה.
אתה יודע, כי היום, אתה יודע, היום הרבה נשים שרוצות להיות עצמאיות, לפתוח עסק, אחת רוצה לעסוק בקוסמטיקה, אחת רוצה במספר, שתהיה לה להיות ספרית, אחת רוצה להיות משהו אחר, גוררת את הבעל.
גם עורכות דין, רואות חשבון הכל, לא רק במקצועות האלה.
אני לא יודע, האלה יותר מפולפלים וממולחים, אז בואו נדבר דווקא על אלה שלפעמים באים בתמימות, רוצים, חולמים לעשות עסק, האישה גוררת את הבעל, הבעל גורר את האישה, אתה... נתקל בהרבה מקרים כאלה?
אני נתקל בעשרות מקרים. אני חייב להגיד, אתה יודע, באופן מאוד מפתיע, ככה שאתה בודק את כל המקרים שמגיעים אליך, אתה רואה שהגבר יותר גורר את האישה מאשר שהאישה גורר את הגבר. זאת אומרת, אם אישה פותחת עסק ונקלט איפשהו לקושי, היא היא עוצרת את עצמה. גבר במעין אמונה שאני אצליח בכל מקרה, ואז הוא לוקח עוד הלוואה מהבן, ואז מבקשים ממנו ערב. הערב הראשון שהוא חושב על זאת האישה, ואז האישה חותמת, ואיכשהו גם היא נקראת לעניין ההליכים האלה, ויש לך השלכות, ואז למעשה עושים הליך של פשיטת רגל שהוא משותף. שניהם נכנסים להליך, כי גם אם הוא ינקוט בהליך פשיטת רגל, זה עדיין לא בא ומונע ממנה את החובות, היא עדיין חייבת על אותם חובות. אז הפתרון היחיד הוא
פשיטת רגל משותפת. לא, זה גם צודק, אם אתה אומר שפשיטת רגל לא יכול לטוס לחול, אז ששניהם לא יטוסו.
ברור, מה, האישה תלך, תהנה
את החגור. האישה תמשיך לעשות חיים, או הגבר תמשיך לעשות חיים. מה אתה אומר על זה, שוקי?
רק בגלל ההיבט הזה צריך.
רק בגלל ההיבט הזה באמת צריך.
טוב, אז תעביר לנו את השאלה הבאה.
השאלה הבאה, אחד כותב, מה אני צריך לעשות כדי להתחיל תהליך? ואת איזה מסמכים אני צריך להביא, אם אני צריך להכין משהו, מה הוא צריך לעשות לפני שהוא בא?
קודם כל, לפני המסמכים, לפני הכל, אם יש לו תיקי הוצאה לפועל, מומלץ ראשית לתאם פגישה עם עורך דין שמתעסק, ולבוא לפחות עם רשימת תיקי הוצאה לפועל, ולשבת איתו ולהסביר ולהבין את מהות ההליך. לפני שהוא שולחים אותו לאיסוף מסמכים, ומה כן צריך ומה לא צריך, זה כבר אחרי שמתגבשת החלטה להיכנס להליך. חשוב באמת לבוא ולהסביר קודם כל למה נכנסים, להיכנס לתהליך הזה בעיניים פקוחות, ורק לאחר מכן לאסוף את התהליך.
בסדר, אם אני הבנתי את מה שאתה מסביר בהליך, אחרי שאתה תמשיך, סך הכל בן אדם נכנס לסוג של פשיטת רגל, הוא נחשף לכל מיני הליכים כאלה ואחרים במהלך הפשיטת רגל.
חקירות, דוחות שהוא מגיש, ממש נכנסים לו.
אוקיי, אבל בסוף התהליך הוא יוצא, מה שנקרא נקי.
עם דף נקי.
עם דף נקי. אני לא מבין מה כל כך נורא. זאת אומרת, שאתה אומר שהוא צריך להבין לאן הוא נכנס בתהליך, וזה תהליך לא פשוט, מה כל כך קשה פה? זאת אומרת, מה התהליך דורש מהבן אדם שהוא צריך לחשוב עליו פעם או פעמיים?
ואני רוצה אולי לחדד את השאלה שלו. האם מדובר פה שאדם שנכנס תוך התהליך הזה, שהוא צריך לעבור חקירה לא פשוטה? הוא לא יכול להסתיר נכסים, הוא לא יכול להסתיר מקורות הכנסה.
למה הוא צריך להסתיר נכסים? אם הוא חייב כסף, אז שימכור את הנכסים שלו וישלם את הכסף.
או יפה.
לא, אז קודם כל, ישנם חייבים,
לא יודע,
כאילו זה,
נראה לי, אם אני חייב לך כסף ואני נוסע על מרצדס, אז אני חושב שמן הראוי שאני אמכור את המרצדס ואני אתן לך את מה שמגיע לך.
זה אני מסכים עם הגישה הזאת, שוקי, ועוד שוב,
ברוך השם,
הדברים האלה זה באמת נדירים, שנקרא לזה חייבים מתוחכמים, כמו שאמרתי, שחיים בהליך והכל וכבר עושים את זה, אבל באמת מרביתם זה, שוב, זה אנשים נורמטיביים שנקלו לחובות, חלקם הלא עוול בכפם.
זה מה שנקרא חקירת היכולת.
זה חקירת יכולת, כן, אבל אצל בעל התפקיד, זה חקירה שהרבה יותר נכנסת ובודקת באמת את אופן הסתבכות הכלכלית, למה נוצרו החובות, מה עשית כדי לבוא ולהקטין ולצמצם את הנזק, האם פעלת בתום לב או לא בתום לב בהיבט הזה. אבל אני אומר שחשוב שהבן אדם יבין, כי אחד, זה תהליך שנכון שהחוק היום בא וקבע מסגרת זמנים הרבה יותר ברורה ממה שהיה בעבר. בעבר היית יכול להיות 12 שנה בפשיטת רגל, בהליך ללא צפי סיום. היום, ברוך השם, אנחנו ככה הרבה יותר ברורים ויודעים מתי ההליך עתיד להסתיים. אבל עדיין זה פרק זמן בלתי מוגבל. ישנם השלכות לאחר מכן שצריך לבוא ולהתעסק איתם. אז כשאני בא ואומר שהבן אדם צריך לדעת לאן הוא נכנס, זה שאני יושב ומכיר את הבן אדם שעומד מולי, בין כמה הוא, מה היקף החובות שלו באמת, מה התוכניות שלו בעתיד. אם לצורך הדוגמה זה כמו ששאול הזכיר, בחור בן 28 עם חובות של 100,000 שקל לצורך העניין, שהוא עוד רוצה להתחתן ורוצה לבוא ולרכוש בית וכן להקים פה בית במדינת ישראל, אז אני לא חושב שפשיטת רגל זה באמת הפתרון בשבילו. יש פתרונות אחרים שיכולים לפגוע בו פחות, באופן משמעותי.
מה יפגע בו? אם הוא רוצה להתחתן והוא עשה פשיטת רגל ועובר שנה, שנתיים, שלוש, והוא מנהל את החיים שלו כמו צריך?
בעיקר זה משכנתה, זה הלוואות, זה דברים כאלה.
מה, הוא לא יקבל משכנתה?
יכולים ליצור לו בעיות מבחינת נטילת משכנתה, כי הרישום של ה-BDI אצלנו, שזה המידע האשראי הצרכני של כל אדם ואדם, ולכולם יש כזה פה במדינה, הוא לחמש שנים אחרי ההפטר למעשה, כלומר שבע שנים מתחילת התהליך. זאת אומרת שבסופו של דבר זה נמחק, אבל הנקודה השחורה הזאת בבנק בסופו של יום נשארת.
אז זה הליך לא הכי נקי, בוא נגיד. זה לא הליך שאומרים לך, אתה מקבל פטר
ו... שום דבר לא נקי, אתה יודע, גם בן אדם שנכנס לניתוח ויוצא בסופו של דבר, אז הגוף שלו לא כמו שהוא היה לפני שהוא נכנס לניתוח, אז הוא בריא, הוא בריא יותר, אבל יש צלקות.
תשובה של עורך דין, אתה רואה.
בסדר, זה ברור.
צלקת תמיד נשארת.
לא, אבל הוא אמר לך בראשית דבריו, שפעם אדם היה יכול להיות למעלה מ-10 שנים בפשיטת רגל, וזה באמת מאבק בלתי...
בלתי נגמר.
בלתי נגמר.
עכשיו, בן אדם שלא...
והיום, היום, אם הוא אומר לך שיש פתרון של 18 חודשים, זה בכל אופן, אדם יכול לראות את האור בקצה המנהרה.
עכשיו, היו אנשים בעבר שנה וחצי שנה, 20 שנה לא יצאו מהארץ, כי הם נמצאים בהליך פשיטת רגל.
אבל היום...
זה היו המקרים שבעבר.
אם יש לו פשיטת רגל והוא רוצה לצאת, נגיד, לטיול.
אז הוא הסביר כבר.
אז עוד פעם.
אם אתה תלך, למשל...
אבל עוד פעם, זה נראה לי כאילו סותר.
אם יבוא אדם בעל יכולת...
אתה חייב כסף.
ויחתום, ייתן
ערבות בנקאית.
אם ייתן ערבות בנקאית על גובה החוף שלו, הוא יצא מהארץ, נכון או לא?
שוב, קודם כל ערבות בנקאית לא ייתנו לו, כן? אבל בעניין הזה...
כן, מאיפה הוא יביא ערבות בנקאית? אתה מבין?
לא, אם אדם יחתום...
אם אדם יחתום בשמו על סך כל החובות, אז יכול להיות גם, אבל... אתה יודע, אנחנו מציגים את זה פה, כאילו הכל ורוד ונעים לנו,
לא,
פה,
בעניין של
המיזוג והכל ובסתירה, אבל גם אדם שרוצה לצאת, אז גם אם זה לטיול, גם אם זה מטעמי דל, גם מטעמי רפואה, אנחנו מגישים בקשות מסודרות, זה נתמך במסמכים, עם הסברים,
לא, רוצה לצאת לטיול.
עם תצירים, לטיול.
הוא משלם את הסכום כסף שנקבע לו, יש לו עוד איקס זמן לשלם.
אגב, אני מניח גם שההוצאה לכל...
רוב הסיכויים שבסופו של דבר בית המשפט פחות יאתר לבקשה כזו, אלא שוב, אם זה טיול ספציפי, ברוך של הילד, אירוע...
יש חשיבות גם עם האדם.
נסיבות מאוד ספציפיות.
מה, לצאת לטיול, לראות משחק, זה לא אירוע ספציפי.
לא, אני מניח שיש גם הבדל, אם למשל אדם נמצא בהסדר תשלומים, והוא משלם באופן קבוע את התשלומים, שנה, שנתיים.
בתוכנית הפיראון שכבר נשרה.
כן, משלם שנה, שנתיים, שלוש, יותר קל גם להקל עליו.
קודם כל, ברגע שאדם משלם 75% מהיקף החוב שלו במסגרת התוכנית פיראון שכבר נשרה, כבר ניתן להגיש את הבקשה לביטול העיכוב יציאה מארץ. ואז למעשה ב-25% הנותרים, עוד פעם, הגישה היא, אם הוא שילם כבר 75%, אז
החשש פוחת. העיכוב יציאה מארץ ונושא הרישיונות וכל זה, זה רק בהליכים של פשיטת רגל או גם בהליכים אחרים?
גם בהליכי הוצאה לפועל אני יכול לבוא ולנקוט. ההבדל העיקרי הוא שבעוד שבהוצאה לפועל זה דורש מעורך הדין של הנושה להיות אקטיבי, להגיש בקשה לעיכוב יציאה מארץ, להגיש בקשה להגבלות רישיונות והכל, אז
במסגרת... מה זה נקרא בהוצאה לפועל? אם למשל אדם, הוא לא פשט רגל.
אבל יש לו תיק בהוצאה לפועל.
יש לו תיק בהוצאה לפועל. והחוף שלו, למשל, 100,000 שקל.
גם אם 20,000 שקל והוא לא משלם,
רגע, סליחה.
אני יכול לעשות
עיכוב יציאה. ובית המשפט קבע שהוא ישלם כל חודש 1,000 שקל. אז אפשר לעשות לו צו עיכוב יציאה מארץ.
כל עוד שהוא עומד בצו התשלומים, לא יהיה עיכוב.
הבנתי.
אני מדבר, עיכוב יציאה מארץ במסגרת ההוצאה לפועל, זה על חייבים שפשוט לא משלמים כלום. החוב יושב, תופח עם הריביות של הוצאה לפועל, והחייב פשוט לא מעניין אותו שום דבר, לא משלם, לא נתפסים כספים, לא כלום. ואז ניתן לבוא ולהטיל עיכוב יציאה מן הארץ, או כשלחלופין, כשקיים לי, אני כעורך דין של הנושה, איזשהו חשש ממשי שאני יודע שאני יכול לבוא ולצרף אסמכתאות בפני הרשם, שהוא עלול לברוח מהארץ. למה? יש לו משפחה בחו"ל.
אז אני מבין שנכנס העניין הזה, שצריך להפקיד ערבות אם בן אדם רוצה לנסוע לחו"ל.
במצב הזה כן. במצב הזה כן. הרי זה לא עיכוב יציאה מהארץ כמו הליך פלילי. בהליך פלילי בא ואומר, ברגע שיש עיכוב יציאה מארץ
על האדם,
זה עבריין. מה שחשוב לי, זה הנוכחות הפיזית שלו פה בישראל.
לחייב... לא אכפת לי, הלוואי שלא יחזור, אני אקח את הכסף.
זה חייב, זה פחות...
אני חשוב לי... אני אקח את הכסף מי ששם עליו את הערבות.
בדיוק, ההתחייבות הכספית. עכשיו, אם יש לי שני ערבים, שמבקשים בדרך כלל, שמרוויחים טוב, והם ערבים לי לחוב הכל, שלא יחזור. הערבים שלי הופכים להיות החייבים בתיק. זה דווקא להיפך, זה משפר את המצב של הנושה.
יש לנו...
רגע, יש עוד... יהיו שלושה חייבים.
עוד שאלה.
עוד מאזינים ועוד שואלים.
עוד שאלות, אבל אין לנו זמן. עוד אותו נשאר 4 דקות.
אז תבחר את השאלות.
4 דקות. שואלת מישהי, אחרי פשיטת רגל, במהלך התהליך של התשלומים, רגע, התנתק, מי מפקח על אותו חייב? שים לב. מי מפקח על אותו חייב אם הוא לא צובר חובות חדשים? הוא בהליך של פשיטת רגל.
הסתיים?
לא. לא הסתיים. היא אומרת, במהלך התהליך.
אוקיי.
הוא עכשיו משלם איקס כסף כל חודש, הוא באמצע התהליך, ומי אחראי בתיקים האלה, לדאוג, לבדוק שבאמת הבן אדם לא איזה עבריין סדרתי וצובר עוד פעם חובות תוך כדי שהוא בפשיטת רגל.
דווקא במסגרת העליר של פשיטת רגל זה החלק הקל, כי באמת ממונה נאמן מטעם בית המשפט שמפקח על כל ההכנסות וההוצאות של האדם.
מה, הוא מפקח לכל הזמן?
כן, לכל אורך ההליך, למעשה, עד מתן ההפטר, עוד שבית המשפט בא ופותר.
אבל היום אני יודע שיש שופטים שפותרים אותך ממתן דוחות.
אבל הם לא פותרים אותך מתחילת הדרך. הם פותרים אותך רק במקרה שכבר אושרה תוכנית הפיראון. ברגע שאושרה תוכנית הפיראון, זה כבר אתה נמצא בסטטוס של הפטר מותנה, זה נקרא. אתה בדרך להפטר. ואז הדוחות שאמורים לפקח על ההתנהלות הכלכלית שלך פחות מעניינים. כמובן שאם גם במסגרת תוכנית הפיראון נוצרו חובות חדשים, בעל החוב יכול לבוא ולידע את הנאמן בעניין הזה. זה דבר אחד, ואז החייב יכול להיות מוזומן עוד פעם לחקירה, ואני אגיד לך אפילו יותר מזה, גם במסגרת תוכנית הפיראון, וגם במסגרת לאחר הפטר אפילו, אם החייב מקבל כספים נוספים, כספי ירושה וכיוצא בזה, עלול הנאמן לבוא ולהגיד לו, לדרוש ממנו להוסיף עוד כסף לקופה אחרי שכבר אושרה תוכנית הפיראון.
אבל לא, ברגע שהוא קיבל הפטר, גמרנו.
גם לאחר ההפטר.
גם לאחר ההפטר הוא קיבל ירושה?
כן, אם זה יבוא לידיעת בית המשפט, עלולים לבוא ולבקש ממנו להפקיד סכום.
זאת אומרת שהנושים הם ברוב המקרים.
כמובן לא לעד, אני מדבר על בסמוך למתן ההפטר.
הבנתי.
טוב, תשמע, שוקי, היה תענוג לארח כאן את עורך דין אלדר פרץ. הנושא הזה, לפי כמות הפניות והשאלות.
צר לי, אנחנו לא נספיק לענות
לכולם. מעניין, מעניין,
אנחנו נמצא את הדרך. אולי אפילו פעם בחודש, פעם בחודשיים, לעשות תוכנית לטובת המאזינים, נאפשר להם לשאול שאלות ונקדם את הנושאים האלה. תודה לעורך דין אלדר פרץ, תודה לשוקי אברהם המפיק שלנו.